אתם מאזינים לרדיו על הגל, כפר הנוער, הדס הנאורים.
פותחות תיקים עם מיה שוחמן ושקד אליהו.
שלום לכולם, מה שלומכם? את שמעת את זה? איך אתם היום? טוב, אז היום יש לנו תוכנית שונה, מיה לא תוכל להיות איתנו היום, ועכשיו אני מארחת את נאוראי ואת מרים. מרים, בואי תציגי את עצמך.
אז אני מרים, אני מורה בהדס הנאורים כבר 33 שנים. זה הבית, מכל הבחינות. מורה להיסטוריה, כמובן. ומדריכה להוראת היסטוריה. אני בערך 20 שנה מדריכה, וכמו שאמרתי, יש לי זכות גדולה להדס הנאורים, שהייתה לי הבית מראשית הדרך, ואני עדיין נאמנה למקום ואוהבת אותו מאוד, ואת התלמידים המקסימים שלי.
הנה, נאוראי, תציג את עצמך.
אני נאוראי תגעניה, בשנה השנייה בפנימיה. אוהב היסטוריה כדי להתחנף.
אוקיי. תתחיל.
אוקיי.
רגע, שנייה, בוא נתחיל את הנושא. הנושא שלנו היום הוא כמובן על הזמן שקורה, על
ציר הזמן. על...
וואי.
ציר הזמן כעת.
לא ציר הזמן, על מה שקורה לנו כרגע, אקטואליה. מה, נו, ברח לי המילה. תגיד אתה.
אקטואליה.
לא אקטואליה.
אוקיי, אני אקצר את כל המילים, בוא נדבר.
לא, על היום שמתקרב אלינו.
אוקיי.
יום השואה. והבאנו את המורה שלנו אהובה להיסטוריה.
זאת שיודעת הכל מהכל.
ממש לא.
ממש כן. אנחנו יכולים בכיתה לשבת שעות. כמה שיעורים יש לך איתנו ביום?
לצערי, ביום יש לנו שעתיים, וסך הכל ארבע, ולצערי, כי אתם באמת ראויים להרבה יותר. אתם גם מקסימים ומתעניינים.
אנחנו יושבים.
אני אגיד לך משהו שכל תלמיד פה אומר.
לך על זה.
דבר אחד, כל המסכימים. שכאילו מכל המורים את היחידה שבאמת רואים שבאמת אוהב את המקצוע שלה.
כן.
השאלה הכי חשובה, לא כאלה, כאילו למה? מה כל כך מושב אותך בהיסטוריה?
רגע, חשוב לציין שאת המורה האהובה על כולם.
זה היה שווה להגיע, גם העונג לראות באמת מולי שני תלמידים שלי, שזה באמת חוויה כיפית להחליף תפקידים, להיות בצד השני. אז קודם כל זה הזכות שלי. אני אוהבת את המקצוע. קודם כל לא הייתי מצליחה להיות מורה להיסטוריה, רק שתדעו, כי הייתי תלמידה ממש מופרעת, ממש, אבל מבריזנית עם תעודות כמו שאומרים. ואימא שלי פשוט כאילו ברכה אותי שבגלל שאמרתי סיימתי את בית צרחתי כזה, וואו, כף רגלי לא תדרוך יותר במוסדות חינוך. אז ברכתה של אמי הייתה אלוהים רואה וצוחק, שומע וצוחק. והתגלגלתי בסופו של דבר.
אבל כאילו בבית ספר לא עניין אותך היסטוריה?
דווקא היסטוריה, את האמת, עניין אותי כי המורה שלי היה ניצול שואה. והוא פשוט ריתק אותי בצורה מטורפת. אבל עניין אותי, סך הכל למדתי, תלמידה טובה, סיימתי עם בגרות טובה, אני ילדה לא כזאת. אוקיי, בסוף יש לי בגרות מלאה כמו כולכם שיהיה לכם. אבל לא אהבתי את הריבוע הזה שיושבים 40 ילדים וצריכים להקשיב. פעם זה לא היה כמו היום. פחות קשור, הרבה יותר קשור ופחות נחמד.
כן, לנו עושים הרבה הקלות, הרבה, וגם בגלל שאנחנו כיתה קטנה אז מביאים לנו עוד יותר. בכיתות הרגילות הם כזה, מה? איך זה? למה אתם עושים ככה קל? ואנחנו כאילו כזה
קשור. אז אני לא חושבת שזה קל, כי בסופו של דבר אתם ניגשים לאותה בגרות חיצונית. זאת אומרת, מי שאומר לכם, אז הוא לא יודע שבסופו של דבר, בבגרות לא כתוב לכם כיתה קטנה. כתוב לכם בגרות, כמו ילדי ישראל.
אני מתה על זה, אני מתה על זה.
יפה, אז לא קוראים לזה הקלות, קוראים לזה התאמות. התאמות לב, כן, אז תדעו בפרטים, אף אחד לא מקל עליכם, פשוט מתאים.
בטח שמתאים. ילד מותם, לא מוקל.
נכון, בדיוק.
אבל האמת, המבטיחה שאם הייתי בכיתה רגילה עכשיו, הייתי סובלת מכל רגע.
אני לא בטוחה, אבל בסדר, זה לתוכנית אחרת.
ברור, בגלל זה התאימו לי את הבית ספר.
אוקיי. כן, בית ספר הזה יש לו הרבה יתרונות, אני מודה.
חד משמעית.
כן.
אז, רגע.
טוב, מרים.
כן, אני איתכם.
התוכנית היום זה יום שואה, נכון?
כן, עוד מחר זה ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה. היום כבר זה משולב לשואה ולגבורה, כי פעם דיברו על גבורה בעיקר. כן, וביום חמישי יהיה פה את הטקס שיערכו תלמידי י"ב שחוו את החוויה של ביקור בפולין.
אני מאוד, באמת, באמת, מאוד 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 רוצה.
אני מתארת לעצמי, כן, תגישו מעמדות, ואני בטוחה ש...
אני אראה לך מה הגשתי עוד.
אני אשמח לקרוא חלק מה...
אני גם אשמח להראות לך.
ואיך את רואה את יום השואה? כאילו, איך הוא מדבר אלייך? לכל בן אדם זה מדבר באיזושהי צורה. איך הוא מדבר אלייך?
נכון, אז אני אעשה, כאילו שני, אני אענה על זה בשני אופנים. מבחינתי, אני פשוט חוויתי את יום הזיכרון לשואה ולגבורה כילדה, וגם כמורה. זאת אומרת, כילדה, אני זוכרת שזה היה יום של כזה, כולם עצובים, כולם מדברים, כל יום רואים סרטים, בגדול, ככה. אתם כבר דור, לדעתי, שזכיתם לרוות זיכרון אחר. אתם יודעים שהייתה שואה, אבל גם הייתה גבורה. זה הרבה פעמים מחבר אותי לימים שלנו, שהם ימים מאוד מאוד קשים במה שקורה במדינה. והרבה אנשים משתמשים עם מילה שואה שהיא ממש קשה לי. לא הייתה לנו שואה בשבעה באוקטובר. היה אירוע פוגרום יוצא דופן, אבל לא הייתה לנו שואה. אף אחד לא רצה לרצוח אותנו בגלל הגזע שלנו, בגלל הדם שלנו. רצו לרצוח אותנו בגלל הטריטוריה. אנחנו נאבקים על אותו שטח. אוקיי, תכלס אנחנו אחים, אנחנו וערבים, שנינו בני שם. זוכרים? כאילו, אבא שלנו זה אברהם, ואין מה לעשות, הוא השתרלל עם השנייה הזה. אז באישור כמובן של שרה, כן, שרה אמרה לו, זה לא כזה השתרללות מופרט, אבל... אז אנחנו בני דודים, ולא ניסו לרצוח אותנו בגלל הגזע, בסדר? הסיפור הוא אחר לגמרי. אבל היום אני חושבת שאתם חווים שואה אחרת, כי אתם היום מדברים איתכם על זה, אתם יכולים להביע דעה, אתם לומדים המון. וזה לדעתי השוני הגדול. היום גם, בתקופה שלי עדיין האשימו חלק מהניצולים שהם לא עשו מספיק, או אם הם ניצלו, למה הם ניצלו? כאילו, את מי, על מי הם עבדו, ואת מי הם רימו, ועל חשבון מי זה היה.
אוי מברי.
ממש ככה, שפטו אותם.
זה מה שהתעסקו בתקופה שלך?
נכון, עדיין דיברו על זה. אני אתן לך דוגמה אפילו בכיתה אצלי. אני יום אחד, שמעתי את הסיפור של סבא שלי, סבא שלי מלוב, וכאילו לא שייכים, ככה חשבו. והמורה, ודיברנו על הכיתה, בכיתה על התקופה הזאת ועל השואה, ואז אמרתי לה, הרמתי את היד, והמורה, אמרתי למורה, את יודעת, סבא שלי סיפר לי על חוקי הגזע שעשו בלוב, בטריפולי, ושהכריחו אותו לפתוח את החנות שלו ביום שבת, כי הוא היה סנדלר לנעלי איכות כאלה, ואז היא ביטלה אותי ככה, היא אומרת לי, מה פתאום? לא הייתה שואה בצפון אפריקה, ואני מבקשת ממך,
מה?
כן, ממש ככה, ושתקתי, וחשבתי שסבא שלי אולי באמת ממציא, כי הייתי ילדה צעירה, ואז מורים היו, נחשבו. זהו, ואני חושבת שזה אולי גם הסיבה שבאוניברסיטה, הקורס הראשון שלקחתי באוניברסיטה, זה שואת יהודי צפון אפריקה, ועבודת מחקר הראשונה שלי היא על שואת יהודי לוב, על הקישור הזה. ושלחתי עתק למורה המצטיינת הזאת שאמרה לי שלא היה דבר כזה.
והייתה מורה להיסטוריה.
הייתה מורה להיסטוריה, והיא ממש פגעה בי, כי גם, תחשבו על ילדה שהולכת עם המצאה, שסבא שלה ממציא סיפורים.
כן.
ואחר כך כאילו, זהו, זה בקיצור, אז אצלי זיכרון של שואה וגבורה, אני מאוד מקדשת את השואה. מאוד מקדשת את כל מה שעשו בני אדם בתקופה היא, כדי לשרוד. הגבורה היא גבורה, בסדר, יש גבורה פיזית, מה שנלמדנו מורדי הגטאות, והפרטיזנים כמובן, אבל בעיניי אין לי אלא להציל כתרים לשורדים, לאלה שניסו לחיות במקום לא נורמלי, בצורה הכי נורמלית. ואני שוב, תמיד בכל הסיפור הגדול, מבחינתי בני הנוער, תמיד היו, ותמיד יהיו. אלה שרואים את הנולד, אלה שמשנים את העתיד. לא נשאב אומרים, החיים שייכים לצעירים. אתם באמת, גם בתקופה השואה הגיל שלכם, זה הגיל שעזר לשרוד. ילדים לא הצילו את החיים שלהם, כי הם בעצם נשארו כדי לשמור ולהביא מזון למשל להורים שלהם. אז זה, אני חושבת שזה גם גרם לי להריץ אז את בני הנוער עוד יותר, להבין איזה גדולים אתם מהחיים.
את יודעת שרק בזכותך אני כאילו ממש בתוך העניין הזה של, של כל ההיסטוריה. אז באמת, כאילו לפני, לפני השנה נראה לי, אני כאילו הייתי כזה, טוב, היסטוריה, וואי, משעמם. ואז כאילו נכנסתי לשיעורים שלך, והייתי כל פעם בכל שיעור, והייתי כאילו, וואו. את ראית אותי כל שיעור, סיימתי בזה שאני ככה עם פה פתוח בהלם.
כן, אני מודה. באמת.
גם מאמינה שזה נהיה הרבה יותר משמעותי עבורי, מאז שאנחנו באמת התחלנו לדבר על זה ולחקור על זה, וכאילו, וואו, כזה.
אז אני באמת, אני רוצה להודות לכם, זו הזדמנות שלי להודות לכם, וגם לכיתה י' א'2, ועכשיו גם י' 5 הצטרפה. אז באמת, בא לי להודות לכם, כי אתם, אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל אני ככה לקראת פרישה.
כן, אני יודע.
וכבר לא היה לי כוחות. השנה, התחלתי את השנה בידיעה, שעוד שנה אני הולכת, ואיזה כיף. ואני לא בטוחה שאני אעשה את זה היום. באמת, נתתם לי עוד פעם את האמונה ש... שילדים באמת יכולים ללמוד ולהפיק מקסימום מההיסטוריה, וזה זכות שלי.
אני מבטיחה שנראה לי שאם את לא היית מלמדת אותי היסטוריה, לא הייתי באמת לומדת.
גם מרים זוכרת, כאילו, לא בטוח זוכרת מה אמרתי לך, נראה לי, זוכרת תקופת ההברזות שלי.
בטח זוכרת.
ובשיעור הראשון זוכרת, כאילו, אחרי שחזרתי מה אמרתי?
אני לא.
לא.
זה קורא שלי לא כזה טוב.
אני כאילו נכנס כבר, כי אין ברירה, לא סובל שיעורים, אבל... אני זוכר שכאילו ישבתי כזה, וכל שיעור כל הזמן חיכיתי שיגמר, שיגמר, ואז זוכרת שנגמר שיעור ואני אומר לך, זהו?
אז שוב, תודה לכם על השותפות.
זה השיעור האהוב עליי, אני באמת לא יודעת איך זה הפך להיות השיעור האהוב עליי, אבל כזה, נגיד אני באה לקבוע עם האוסית, היא אומרת לי כזה, על שעה שלך, ואני כזה, לא, יש לי היסטוריה, אני לא יכולה. כאילו, זה ממש מוזר לי להגיד את זה, כי באמת, לפני זה הייתי כזה, לא, לא היסטוריה, אבל כזה, לא, אין סיכוי, אני מפספסת היסטוריה.
אני חושבת שאולי בגלל גם שהתבגרתם, והיסטוריה זה, אתם גם חלק מההיסטוריה, אתם צריכים לזכור שאתם דור, באמת, אני חושבת עליי, כאילו, לא, סליחה, גם אני חוויתי כמה דברים, אבל אני חושבת שאתם חוויתם המון דברים. אתם היסטוריה, אתם חלק מההיסטוריה, אתם, כשאנשים ידברו או יכתבו על זה בספרים, אז אתם יכולים להגיד, אני יכול לתת עדות ממקור ראשון, אני הייתי שם.
יו, נכון.
זה לא קורה לכל אחד.
כאילו, אנחנו בעתיד נוכל להגיד, אנחנו היינו מקור ראשון לקורונה, היינו מקור ראשון למלחמה.
נכון.
ולעוד דברים, כאילו, מה עוד, אני לא זוכרת דבר מה עוד היה, היה כל כך הרבה.
היו מבצעים בדרך, היו לכם מספיק דברים, אני חושבת שגם במיוחד את האירוע של 7 באוקטובר, ללא ספק, זה...
והקורונה. הקורונה זה בכלל הזוי.
נכון, אבל קורונה היא פחות היסטורית, היא כאילו תהיה כתופעה היסטורית, כי אולי אנשים אולי נבלו ממנה, אבל...
כמו שזכרו את המחלה הזאת לפני, איך קראו לה? משהו עם תרנגולות נראה לי?
עם ציפורים.
כן, שפעת העופות.
משהו כזה, כמו שזכרו את זה נראה לי ככה הזכרו את הקורונה.
נכון, וכמו קדחת המערות, וכמו קדחת כל מיני משהו עם הבערות, אבל אני חושבת שאתם, הקורונה זה כאילו... היא בלה, זה לא כמו המגפה השחורה, שבאמת קטלה. פה עשו הרבה, אני חושבת שזה כמו ש...
כן, עשו על זה הרבה רעש, כאילו מי זבוב.
בדיוק, מישהו הרוויח על זה גם בדרך.
ברור.
זה כאילו שפעת עם יחסי ציבור, כמו שקוראים לזה.
וואי, לגמרי. אבל זה כאילו בעתיד כזה, אני אוכל להגיד לנכדים שאני הייתי בקורונה, והייתי במלחמות, והייתי כאילו זה.
כן, והראינו אותר ו... אתכם, אתכם.
וואי, נכון. אנחנו נגיע לשלב...
כמו שאת הולכת לעשות עוד מעט עם סבתא שלך ו...
וואי, אני מקווה כבר... אני צריכה את השאלות, לשאול אותה.
אז עוד מעט חכי, אתם תגמרו עם המתכונות שיש לכם, לשון, מתמטיקה, ואז נתחיל עם הפרויקט חקר של הסבא סבתא, למי שיש, או...
אם כבר אני גאיתי שדודה שלי מאזינה עכשיו לתוכנית, והיא יודעת הרבה מאוד על כל הסיפור.
אז תוכלי לראה, עוד גם אותה.
אני חייבת פשוט לדעת, כאילו אם אני לא שואלת אותה שאלות, היא לא תגיד לי. היא תגיד לי מה רוצה לדעת.
דרך אגב, זה רוב האנשים, את יודעת שהיום אנחנו יודעים את זה, אבל המון המון ילדים שא' נורא התביישו, שההורים שלהם ניצולי שואה.
באמת?
כן, כי תמיד שואלים אותם, כאילו מה, איפה הם לחמו, או מה, הם לא לחמו, הם היו ילדים, או... מה, הם לא עשו כלום, הם הלכו כצון לטבר, זוכרים שדיברנו על אלה שהשימו אותם, שכאילו חלק... אז פעם היה נורא הדבר הזה, היום כאילו כולם מצטערים שהם לא הספיקו מספיק לראיין את סבא וסבתא שלהם. אז זה ההבדל. אני חושבת שאתם כן תראינו וכן תשמרו את הזיכרון הזה וגם תיסו את הזיכרונות שלכם.
זה מזכיר לי,
נגיד המשפחה שלי, כאילו לא ניצולי שואה, תגידי אם את יודעת על זה יותר, כי אני לא יודע כל כך, אבל הם היו כאילו, הם חיו באפריקה והנאצים לקחו אותם כעבדים.
זה אני לא מכירה, אבל אתה מדבר על איזה ארץ מוצא?
לא יודע.
אתיופיה?
אוקיי, אתיופיה חצי. גם עברו למי עם אתיופיה.
אוקיי, אז באתיופיה אנחנו מדברים כן על השפעה סוג של נאצית, משום שגם אתיופיה נכבשה על ידי האיטלקים. אתם יודעים, אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל סיפור של אתיופיה זה אחת המדינות היחידות באפריקה שמעולם לא נכבשה עד התקופה הנאצית. והם באמת היו בהשפעה של האיטלקים. הנאצים עצמם פיזית לא היו שם, אבל האיטלקים היו בני ברית של הנאצים. אז כן, יש סיפורים, ויש סיפורים על עבדות, אבל לא מכירה לעבדים, ולא... יש סיפורים, כן, אני יודעת, וזה גם משהו, דרך אגב, זה, שוב, זה צעירים, זה דור צעיר שבא לאוניברסיטה, הוא רוצה לחקור, הוא שומע סיפורים, והוא צריך עובדות היסטוריות, אז זה מה שהוא עושה בעצם, והוא בעצם ינחיח את הסיפור. כמו שאצלנו, לי אמרו שלא הייתה שואה, אבל היום יש ספרים. דרך אגב, את הדוקטורט שלי שהתחלתי, אבל הפסקתי לצערי, אני אמשיך אותו, אל תדאגו, עד...
לדוק.
יש לי עשור לסיים. אבל בגדול, את הדוקטורט שהתחלתי לכתוב את התזה שלי, אז התזה שלי היא דיברה על אלה שנמצאים הרחק מהמסילה. עכשיו, לא מסילה לאושוויץ, כי היו דרך אגב יהודים שהגיעו מלוב לברגן בלזן, למחנה ריכוז. אוקיי? אז הרחק מהמסילה זה הרחק מהמסילה של זיכרון היסטורי. כי כדי להיכנס למסילה, צריכים להיות בתוך הזיכרון. ואם בהתחלה דחו אותם, אפילו, אני אספר לכם את הסיפור בעיניי, היה מאוד קשה, לי היה קשה כילדה בוגרת לשמוע את זה. מה ששינה בכלל את כל הסיפור של השואה בישראל, זה היה משפט שנקרא משפט אייכמן, אם שמעתם עליו. משפט אייכמן זה בעצם... היכולת של מדינת ישראל להגיע עד לארגנטינה, לאדם בזהות בדויה, שהיה בעצם אחד מהאנשים שהשתתפו בוועידת ואנזה, קוראים לזה.
הוא גם היה הוצאת אורג היחידה, נכון?
כן, אני חקרתי על זה משהו.
זה היה, זה פעם השנייה בישראל שהוציאו לאורג, אבל זה פעם הראשונה שהוציאו לאורג על הסיפור של שואה. כי הראשון שהוציאו לאורג זה היה על ריגול בזמן מלחמה. כי יש בעצם שני מקרים הוצאה להורג במדינת ישראל. אחד, אם הוא משתתף פיזית ברצח העם היהודי.
אוקיי,
פיזית, לא רק פיזית לרצוח אותם.
כאילו הוא השתתף.
כן, הוא היה פעיל. אייכמן ממש, הגאונות שלו זה תכנון הרכבות. מי מגיע, מתי, מי לא נפגש עם מי, כמה זמן לוקח להיכנס, כמה זמן לוקח לצאת. הוא היה אלוף בשילוחים. והסיפור השני לא קשור, אבל המקרה השני שאפשר להוציא להורג בן אדם, זה אם אדם מרגל למדינת אויב בזמן מלחמה. ועד היום, עד היום הוציאו רק אדם אחד למוות, אבל לצערנו גילו שזה היה בטעות.
מה זאת אומרת?
מה?
המרגל שהשימו אותו, לא זוכרת את שמו, שהוציא אותו להורג ב-1948, במלחמת העצמאות, כאילו טענו שהוא ריגל, והוציאו אותו להורג, אחר כך התגלה שזה לא נכון.
אוי ואבוי.
אבל אייכמן זה ברור שזה נכון, הוא ערער כמובן לעליון.
והעורך דין שהיה לו בכלל.
העורך דין שהיה לו בסדר, אין מה לעשות, עורך דין, זה עורך דין, זה מקצוע.
הוא היה יהודי, לא?
לא, העורך דין של אייכמן לא היה יהודי, אבל התובע היה מבחינתי אחד האנשים הכי מעניינים. והבאתי את זה איתי, ונראה אם אני אצליח לקרוא, אבל במשפט אייכמן הוא אמר את ה... אני חייבת פשוט... לא זוכרת את זה, אני זוכרת את זה בעל פה בדרך כלל, אבל אני באמת מתרגשת.
אני זוכרת שראיתי את הסרטון שעשו עליו את המשפט, והייתי בהלם.
אני זוכר שאמרו שפשוט עורך דין שהיה איתו היה יהודי, בגלל זה היית
עצמת. לא, הוא לא היה יהודי, אבל זה לא משנה. עורך דין זה לא משנה מהמוצא של, אתה מתכוון אולי לדמניוק. במשפט דמניוק השני, לצערנו שבסוף הערעור שלו התקבל, ושלחנו אותו מפה.
זה היהודי?
העורך דין שלו היה יהודי. קראו לו שפטמן, אני חושבת. כן, גם אני הזדעזעתי, אבל בסופו של דבר, לצערי, הוא זוכה בערעור. בניגוד לאייכמן, שיוצא להורג, והאפר שלו פוזר. ומה שמעניין שתדעו, אחד האנשים במשפט, שהיה במשפט, ולא תכנן להשתתף, מישהו סיפר סיפור על המכה 81. הוא אמר, אחד האנשים נתנו עדות וסיפר על המכה 81. עכשיו, אף אחד לא יודע מה זה 81, כולם יודעים מה זה 80 מכות. 80 מלכות קיבל כל מי שניסה להבריח חומר כתוב, ספר, או אם מישהו נתפש גם מבריח ספר, אז הוא היה מקבל 80 מלכות. אם זה 80 מלכות על גוף של 25 קילו, זה מוות. עורך דין, הסנגור שאל, סליחה, הקטגור שאל את גדעון האוזנר, שאל את נותן העדות, איפה שמעת את הסיפור הזה? נתקלת בדבר הזה, ביצור הזה, או שזה סיפור שעובר? אז הוא הצביע שאחד מהחוקרים שחקר את אייכמן הוא הילד שקיבל 80 מלכות. ואז שאלו, אז מה זה המכה 81? והילד הזה, שהוא כבר היה חוקר משטרה, השיב, המכה 81 זה שהגענו לארץ, ואף אחד לא האמין לנו.
אוי ואבוי.
אז המכה 81 זה המכה בעצם של הציבור הישראלי, שלא האמין בהתחלה לסיפורי השואה.
מה? כן. אבל איך זה הגיע?
כי עד אייכמן, עד משפט אייכמן, שהוא היה משפט פומבי דרך אגב, לא עשו אותו בבית משפט רגיל, עשו אותו, כן, מתארת לעצמי, בבית העם, כאילו בירושלים, כדי שהציבור יוכל להקשיב ברחוב ולשמוע. אז התייחס, באמת, לא דיברו על זה כמעט. ומי שדיבר זה רק אנשים בתוך עצמם. בטח לא ילדים, ילדים ממש התביישו להגיד שההורים שלהם ניצולים. אוקיי, אחרי משפט אייכמן, פתאום נפתחו כל הסיפורים.
אימאלה.
וכמו שיטפון כזה טוב אבל, של ידע, של עוצמות, של הבנה מה זה להיות, לשרוד את התקופה, בעצם זה כל השינוי של הזיכרון במדינת ישראל, ומשם וואו, באמת הכל נפרץ, והיום מבחינתנו כל אדם שחווה דקה שם, מבחינתנו יוצא מגדר הרגיל.
חד משמעית. אימאלה, כל פעם מחדש אני פשוט מוצאת את עצמי בהלם.
כן, זה השיעור הבא שלנו דרך אגב על זיכרון ההיסטורי של השואה, אבל חשפתי אתכם קצת.
נצליח למצוא זמן לשיעור.
נמצא, אל תדאג, אתה לא מכיר אותי עדיין.
וואו, אני בהלם. איך, זה לא מרגיש לי הגיוני שישראלים לא יאמינו לזה שקרה השואה.
כי את צריכה לזכור דבר נורא חשוב, וזה גם הפרק הבא שאתם הולכים ללמוד, קוראים לזה בונים מדינה. מדינת ישראל, כשהגיעו לפה הניצולים, אז לא היה כל כך זמן, כי הייתה פה כבר מלחמה בין היהודים והערבים בארץ ישראל, כי ממש מלחמת קיום. וכשהגיעו הניצולים, חלק דרך אגב ישר התגייסו, מבלי אפילו לדעת שפה. זו אחת הסיבות שנהרגו הרבה חיילים, ושניסה שנה הבאה בעזרת השם, וגם בעזרת הרבה אנשים, בירושלים, אנחנו נהיה ביד ושם, אבל בדרך אני ביקשתי שנעצור ליד קבר מיוחד, שנקרא זיכרון אחרון, של אותם ניצולים, שריד אחרון מהמשפחה שלהם, שעלו לארץ, התגייסו ישר לתוך מלחמה, קוראים לזה נצר אחרון, והם נהרגו. זאת אומרת, אין נצר למשפחה שלהם.
מה זה אומר נצר?
נצר זה הדמות היחידה שנשארה מהשורשים של המשפחות, הרי בסופו נרצחו משפחות שלמות, ולפעמים הצליח אחד מכל, נאמר, 100 אנשים לשרוד. ואז הוא מגיע לארץ, אחרי שהוא נלחם עם הבריטים, גם את זה תלמדו, יהודה לפשטיין כבר אחרי זה. ואז הם מגיעים לארץ, והרבה פעמים הבריטים תופסים אותם, וזורקים אותם למחנה מעצר בקפריסין. אבל כשנולדה המדינה, ישר העלו אותם. חלק התגייסו ישר לצבא. בלי לדעת צפה. ובלי לדעת פקודות.
שנייה אחרי השואה?
מיד, מהאונייה לצבא.
היא מלא.
כן, וגם כמובן שינו להם את השמות, כי בישראל אז לא הבינו איך יכול להיות שם של לא, ישראל, לא עברי לאדם. מה זה הנריק? מה זה... אוקיי, אז גם שינו להם את השמות, וזה כבר סיפור לשיעור אחר.
גם מרים, יש לי עוד שאלה.
בבקשה.
שהיא קשורה אלינו כרגע. מה את חושבת וכמה את רואה את זה משמעותית, אני לא יודע איך לקרוא לזה, כאילו לא נסיע אותה... נקרא את זה ככה, נסיעות לפולין.
המסעות,
okay. נכון.
מסעות לפולין, תלוי איך כותבים אותם, כי מסע זה מסע, ממסמך עין, זה מסע כאילו הליכה, נכון?
כן, כן, באלף.
אני יודעת, כאילו אני אגיד לך, יש לך כמה אפשרויות. זה מה שיפה בסיפור של המסע לפולין. מי שבחר את השם הזה הוא גאון, מבחינתי גאון. יש מסע שהוא הליכה, נסיעה, טיסה, לא משנה, מסע.
טיול.
מסע קשה, מסע קומטה, okay, זה מסע שהוא קשה. קשה פיזית, והרבה פעמים המסעות האלה הם קשים מאוד מנטלית. אוקיי? בנוסף, מסע אפשר לכתוב גם מם שין א', שזה מסע שאני נושא על הגב שלי. אתם לא הולכים כנאוריי או שקד לפולין. אתם ילדים ישראלים שבעוד זמן קצר תהיו אלה שבעצם מגנים עלינו, ואתם סוחבים על עצמכם מסע של עם. תחשבו, זה מסע פיזית, אבל עם מסע של עם. אתם לא, כשאתם תלכו ברחוב, לא יסתכלו עליך כילד ישראלי או ילדה ישראלית, אלא נציגים שרידים של מישהו שניסו להכחיד, ולא רק שהם שרידים, הם הולכים בגאווה עם מגן דוד בדרך כלל, איפה שמותר היום, בגלל לצערי המצב הביטחוני, אז בטוח יגבילו אתכם במלא דברים, כדי להגן עליכם. אבל אתם עושים מסע של עם שלם. ואתם בעצם תהפכו להיות עדים, בסופו של דבר.
וואי, אני כל כך רוצה לטוס למסע הזה, באמת, באמת, את אפילו לא יודעת כמה אני רוצה. אני מקווה שבאמת יקחו אותי כאילו לשם.
תראי את המכתב שלי.
אני אשמח לראות את המכתב שלכם.
כאילו, אני רק רוצה לבוא, כי כל פעם אני שומעת את זה מהסיפורים שאת מספרת, וכל הסיפורים שאני שומעת מגיל, מאז שאני בגן, היו לוקחים אותנו לטיולים, והיינו יושבים לניצולת שואה מספרת לנו סיפור בגרמנית. ילדה קטנה, אני לא יודעת מה זה, כאילו, אני לא מבינה, ואני ממש עוד שנייה בוכה, ואני לא יודעת מה היא אומרת. אני כאילו מאוד רגישה בנוגע לדברים האלה, ואני מאוד מאוד, באמת מאוד רוצה ללכת לשם.
אני אגיד לכם מה היתרון שלכם. אוקיי, היתרון שלכם במסע הוא, הרבה אנשים לא מבינים שכמעט לא רואים כלום. זאת אומרת, אתם תלכו בוורשה, אין שם גטו באמת. זה עיר, עיר. ואתם תעשו קניות, אם ייתנו לכם, שוב, אני לא אומרת, לא יודעת, כי המצב הביטחוני ממש משוגע, אז בעיקרון אנשים אוקיי? אז זה עיר שאנשים גרים שם. ויגידו לכם, פה היה גטו. אתם לא תראו. אתם תראו שכונת מגורים, ואם יש מישהי חוצמנית, כמו שבאחד המסעות שלי, שזרקה לנו מים מהקומה, כי באמת, אנשים
עוברים גרים שם? בתוך הגטאות?
זה שכונות רגילות. את לא תדעי, לא תדעי שזה גטו.
מה?
בשביל שני מקומות יעצרו ויגידו לך, יש שלט, שתראו אולי בגודל של הקיר הזה, שריד של חומה שנשאר מחומה שהקיפה את כל הגטו, שריד קטן שכתוב, פה הייתה חומת, פה עברה חומת הגטו.
אני לא מאמין, אנשים גרים עכשיו איפה שהיה פעם.
זה שכונות, שכונות רגילות.
שאנשים גרים
פולין,
עכשיו.
צריכים לזכור, פולין נכחדה, כאילו נמחקה, בסוף השואה הגרמנים עשו ערס טוטלי של העיר ורשה נמחקה. לא היה כמעט שום מבנה עומד על, על מקומו. בנו אותו מחדש. אז למזלנו, שמרו בניין אחד שהיה בגטו כמו שהוא. אני לא יודעת אם זה עדיין, אני מקווה שכן, כי אמרו לי שכן, בשנה האחרונה כן. ושמרו חלק קטן של חומה, שכתוב, פה עברה חומת הגטו. עכשיו, איך אנשים, למה אנשים רוצים ללכת למסע? כי הדמיון עובד שעות נוספות. אתם שמעתם סיפורים על מבריחים, אתם תראו את זה בבטן, בלב.
בגלל זה אני חייבת. את גם יודעת, יש לי דמיון מפותח, את מספרת לי סיפור, אני מסתכלת, אני רואה הכל, אני רואה איך זה קרה. אני חייבת פיזית לראות את זה, אני חייבת פיזית להיות שם כדי להרגיש את זה גם.
אז שוב, לא תתאכזבו, כאילו לא מתאכזבים, כי יש לכם מדריכים מצוינים, יש לכם מלווים מצוינים, יש לכם משלחת, תהיה לכם משלחת מצוינת, אני לא יודעת כמה הם יבחרו, אני למשל שמחה, לא, פיזית אני יודעת 30, אבל אני לא רוצה להיות באלה שבוחרים. לדעתי יש פה...
אבל תסיים עם הפולין שנה הבאה?
לא, אני לא, הייתי כבר 3 פעמים בפולין, זה מיצה. פשוט השנה אמרתי, אם אף אחד לא ירצה, אני כן ארצה, כי יש פה פשוט תצא משלחת מפוארת. אני מצפה באמת שתהיה משלחת מפוארת, ותחזרו מי שאתם, כן?
את יודעת, אני מקווה שאני אצא ואני אוכל להיות שם עם תמי, כאילו, אני גם שמחה שזה עם תמי ועם סטלה, כי הם כמו, כאילו, תמי, אני מכירה אותם מאז שאני בכיתה ט' והיא כמו אמא שנייה שלי.
וואו.
אז זה כאילו... יהיה ללכת לטיול עם בן אדם שאני באמת מאמינה שאני, כאילו, אני אוכל לבוא, ואם יהיה לי קשה לבוא ולפקוט, כאילו, לפקוט איתה.
אז בואי נספר לך משהו קצת שמאוד מאוד משונה. אני במסע הראשון, כל הזמן צילמתי. צילמתי, ורק אחר כך הסבירו לי למה כל הזמן צילמתי. כל הזמן רק צילמתי, אוקיי? אבל כשהגענו לאושוויץ, סליחה, אני חושבת שהמקום הכי קשה... שני מקומות ממש יהיו קשים, זה בורות ההרג, בורות הירי, ומיידנק.
אבל זה לא ברוסיה?
לא, מה פתאום, בורות הירי, את צודקת, וואי, איזה חמודה. הצודקת שבורות הירי מתחילים בגבול, אם את זוכרת, נכון, צודקת מיליון אחוז, הירי מתחיל עם הכניסה לשטחי ברית המועצות.
זה ככה היה ארוך? גרמניה עד...
כן, אבל זה, אל תשכחי שיש לך את כל החלק של מאמצע פולין לכיוון ברית המועצות, שזה היה בשטח ברית המועצות, אבל יש יהודים פולנים, זה בפולין היום. אתם תראו עשרות בורות הרגע, אתם לדעתי תראו שניים בעצם, תגידו שני מקומות של בורות ירי, אבל זה מקום שהוא מאוד מאוד מבחינתי מרגש, כי אתם כאילו נרצחו שם אנשים והם גבורים בלי שמות. המקום השני זה נקרא מיידאנק, זה מחנה ששרד, היום זה כבר מוזיאון לצערי, גם כן עם כזה זכוכיות,
עם ואלתי בעליים. גם.
כן, אבל כשאמרו לנו להיכנס לתאי הגזים, כאילו להיכנס, צריכים להיכנס, כי עוברים שם, לראות. ואני כנראה, זה הסיפור שסיפרו לי, לא נכנסתי. פשוט קפאתי. אני כאילו מצלמת כל הזמן, ושם פשוט לא נכנסתי. כשראיתי את הילדים נכנסים, כאילו נכנסים וככה בעניין וסקרנות, קפאתי. ומה שקרה שם זה היפוך תפקידים כמו עכשיו. שני ילדים שראו שאני לא נכנסת, והם אמרו לי, מרים, כזה, והם אמרו שאני לא זזה, והם פשוט באו ולקחו אותי. הם לקחו אותי והובילו אותי, ועזרו לי בעצם לעבור את המסך הזה. ואז אמרתי מי שנוסע פעם ראשונה לפולין, לפעמים הילדים הם הבוגרים, והבוגרים נתמכים בעזרה האדירה והחיבוק האדיר שלכם.
אמא לה, אני אבכה. אני אכנס, אני אבכה. אני אבכה בכל מקום.
יש מקומות שתבכה, יש מקומות שלא. יש מקומות שאני חושבת שלא תבכה, כי...
לא, אני בוכה הרבה שאני...
כן, את מהבכיינים?
היא בכיינית מאוד.
אני לא בכיינית, אבל כאילו שזה קשור לזה, לכל ה... סיפור של כל העניין הזה של השואה, אני מרגישה מאוד רגישה לגבי זה, אני נראה לי כמעט בכיתי פה איזה שלוש פעמים
אז
עכשיו.
אז חשוב מאוד מה שאת אומרת, כי הרבה ילדים שתדעים, לפחות מחצית מהמשלחת לא בוכה. קורה זה משהו שהם נהיים פשוט קשים, כזה, הם כאילו נותנים לזה לעבור על ידם. זה בסדר גמור. גם אני אחר כך הסבירו לי שאני צילמתי, כי בגלל שפחדתי, אני לא רציתי לראות את זה דרך העיניים, אלא דרך מצלמה. כנראה זה יותר קל להקל משהו. ורק אחרי שחזרתי הביתה וראיתי, רק אז נפל לי הסימון. אז זה בסדר לא לבכות? ממש בסדר?
אני לא מהבכיינים.
אי אפשר לדעת, אתה לא יכול לדעת איפה זה יתפוס אותך. איזה סיפור פתאום, איזה משהו שאתה מצאת. אני זוכרת איזה... גם מיידאנק, שיש שם הר של אפר. כשנגמרה השואה, אז לפחות מי ששחרר את המחנה, הבין שהאפר זה לא אפר של חול. זה אפר של גופות. ואני זוכרת שאחד מהילדים פתאום צעק כזה, וילד שהיה כזה פריזר. כן?
מה זה מפריזר?
כאילו...
לא מגיב.
לא שהוא לא מגיב, שאומר על פסון.
ילד קר.
קר, כאילו לא מזיז לו. והוא צעק, אני חושב שאני רואה פה עצם, עצם קטנה אמנם, אבל, ופתאום כזה שקט, והוא פשוט לקח את זה אחר כך איתו כל הזמן, כאילו כולם באו לראות כמובן, אבל יש אירועים שאתה לא, אל תגיד אני אעשה, אני אפקיע, אין חוקים. תתנהג הכי טבעי שבעולם, ותזכור שיש לך לאיפה לחזור, זה יתרון האדיר.
כן.
הוא לקח את העצם?
מה פתאום? את לא יכולה לגעת. זה אר, זה מוגן שזה לא יעוף ברוח. זה אפר של בני אדם. זה מה שאספו מהמשרפות.
איפה בואי.
כן, זה המקום היחיד שבדרך כלל השתמשו באפר הזה לזבל לאדמה. כי זה אדמה, זה טוב לדישון. אז זה המקום היחיד שהבינו שיש שם אפר, ומכל המקומות שעוד מצאו אפר, אספו אותם, ועשו כזה מין הר של אפר בני אדם. קוראים זה הר האפר, נמצא במיידאנק, אתם תהיו שם, תעשו שם טקס.
אימא לה. אני, וואי, זה מפחיד. אני כולי צמרמורת כל פעם מהסיפורים האלה, באמת.
גם מרים, יש לי שאלה שמענת אותי.
לך על זה,
אני פשוט. אבל לתוכה.
אני משתדלת.
את יכולה להגיד פה הכל?
ברור.
מה את חושבת על מכחישי שואה?
מה אני חושבת על מכחישי שואה? את האמת? בסדר, שיהיה להם לעונג. די. כאילו...
ומריאם, היינו בכיתה באותו זמן.
לא, אין לי בעיה עם הכחשה שלנו. זה שהם סתומים, זה לא חיות שלי, כאילו. אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל אבו מאזן קיבל את הדוקטורט שלו על הכחשת שואה.
מי זה?
אבו מאזן הוא היה... הוא עדיין. כן, כן, של הפלסטינאים. הדוקטורט שלו זה על הכחשת שואה. אז תמיד הוא בכחשי שואה. בגלל זה, אני חושבת שאתם הדור... מבחינתי, שוב, אני חוזרת אליכם. אנחנו נמצאים בעידן הבינה המלאכותית. הבינה המלאכותית יכולה למחוק את השואה. היא יכולה לספר סיפור אחר לגמרי. אוקיי? בדיוק כמו 7 באוקטובר, יש סיפורים אחרים לגמרי. אתם העדים. אתם תישאו את הסיפור הזה. אתם תילחמו במכחישי שואה. יש לכם עובדות, יש לכם נתונים, יש לכם שמות. למזלנו, מדינת ישראל אספה עד עכשיו 4 מיליון שמות מתוך 6 מיליון אנשים. כי יש אנשים שמתו ואף אחד לא יספר...
2 מיליון אנשים?
4.
4 מיליון?
4 מיליון יש לנו שמות שלהם.
לא, 2 מיליון אנשים שלא יודעים מי,
נכון,
מי הם?
נכון, כי אל תשכחי שכשנכנסים לכפר ורוצחים את כל מי שנמצא שם, אין זה אחר. בגרמניה, לצערנו, הכל מתוקתק, הכל רשום, לכל אחד יש שם, כתובת, מספר ילדים, מוצא, זה גרמניה. בפולין, היו משפחות של 17 ילדים, 15 ילדים, ותחשיבו שכפר שלהם נעלם. מי יספר?
את מאמינה שאנחנו עוד באיזשהו שלב נגלה על עוד סיפורי גבורה?
כל הזמן. כל הזמן.
כי הוא עד עכשיו אף אחד לא גילה. שבאיזשהו שלב...
כל הזמן. יבוא מישהו? לא נגמר, בטח.
כן, אני גם חושב.
איזה
זווי. זה כמו אם אתם סתם... הסיפור של נאווה ביהודה אלף 2.
נכון.
כאילו מי בכיתה של הידה שהיא נצר לחסיד אומות עולם? גם היא בהתחלה לא חושבת שהיא הבינה.
איך הם קיבלו, כאילו, איך הוא קיבל את המדליה, אם הוא באמת היה אסור לו להגיד לאף אחד?
כי את המדליה קיבלו רק אחרי שנולדה מדינת ישראל.
ומה הוא אמר? אני ניצלתי?
לא, הוא לא אמר. מי שבעצם מספר את הסיפור,
זה הניצול.
לא, הוא הציל, הוא לא ניצול.
מי שהציל, כאילו, אומר, הוא הציל אותי ואז הוא מקבל.
יפה מאוד.
כי הם לא יכולים להגיד בעצמם.
נכון. זאת אומרת, מישהו דאג, זה כמו הסיפור יוסי המורה לתנך אצלנו, שגם בסופו של דבר, בעקבות מסע שלהם לפולין, מישהי, זייתה, שאלה אותם מה אתם עושים פה, משהו כזה, והפנתה אותם למישהו שחוקר את האזור, והובילה אותם לאישה שהצילה את סבא שלו.
מה?
כן, ובעקבות זה הם כתבו מכתב ליד ושם, הגישו את כל המסמכים שדרושים, ובזכות זה המצילים שלהם קיבלו את עוד חסידי אומות עולם.
אימאלה, וואי. וואי, זה עזוי בטירוף.
היא אפילו לקחה את, לדעתי, את אבא של יוסי, אם אני חושב, זה אבא שלו, לעליית הגג שהסתירו אותו, בזמן השואה.
אה, זה מטורף, הוא צילם את זה.
הם צילמו וגם, זה פשוט היה שוק, הם הלכו לבקר ביקור שורשים, כי אבא שלו אמר, אני לא זוכר, אני לא יודע לאיפה ללכת. ובעקבות מפגש עם אותו אדם שמאוד מאוד מעניין אותו, הם הגיעו וסיפרו, ויש עוד חסיד אומות עולם. הם דיברו עם
מי שהציל לו,
הוא נפטר, אבל לדעתי הילדה שלו היא באה לישראל, או לא, סליחה, מדינת ישראל שלחה נציג לפולין, ונתנו לה את התעודה, את המדליה של חסיד אומות עולם, וכמובן גם נטו עץ, כשאם תיסעו ליד ושם שנה הבאה, אתם תיסעו לא אם, זה כתוב בלוז, אתם נוסעים ליד ושם בשנה הבאה.
כתוביות בית נוסעים.
אתם תוכלו לראות את, את העץ של סבא של נאווה למשל. סבא
לא,
רבא של נאווה,
באמת?
בטח. כל חסיד אומות עולם ניתה עץ.
כן, כן,
עץ,
אני זוכר, ראיתי.
ניתה עץ, כן, עם שם שלו.
זה ענק הזה, נכון?
עץ, לא, יש לו עץ, לכל אחד יש עץ. עם שם למטה, מי זה, על שם מי העץ הזה?
זה לא.
מה, אז זה אומר שממש יהיה כאילו על סבא של נאווה כזה עץ.
נכון.
ממש כאילו אנחנו, אם אנחנו, אנחנו נלך, אנחנו...
אתם, אם היא תתעקש, כן, אתם תחפשו את העץ של סבא של בן. היא לא צריכה, היא צריכה גם להקליט במחשב, לשאול איפה נמצא.
וואו.
כן, היום הכל מתוכנן, וכן.
אלווי.
אז נחזור למכחישי שואה.
אוקיי.
אני לא סופרת אותה מסנטימטר.
אנחנו ציפינו.
שאלה שאולי תהיה לך קשה להגיד. אוקיי, עכשיו את פוגשת מכחיש שואה.
כן.
אני יודע כבר שפגשת, אבל עכשיו את פוגשת בן אדם שכן אפשר לשנות את דעתו, כאילו הוא קיבל את הדעות מהסביבה שלו.
אין בעיה.
עכשיו את צריכה עכשיו, יש לך את ההזדמנות לשנות את דעתו, ובאמת להוכיח לו, מה את אומרת לו?
מה אני אומרת לו? אני שואלת אותו שאלה נורא פשוטה. איך אפשר להסביר היעלמות של מקומות שלמים, יישובים שלמים, שהיו שם יהודים, ואין להם שום זכר? נורא פשוט. יש בטרבלינקה, אתם תהיו בטרבלינקה, זה גם מחנה, היה מחנה השמדה, שהנאצים היו, חשבו שעוד יקרה משהו טוב, אז הם פשוט מחקו אותו בסוף, כשהם הבינו שהם הולכים להפסיד, הם פשוט עשו שם חרשה, חרשו אותו, לא השאירו שום זכר. במקום המקסים הזה, על כל קהילה יהודית שחרבה, שמו אבן, וזה הפך להיות יער של אבנים. אז אתם תהיו במקום שיש רק אבנים, אבנים, ולכל אבן יש שם של קהילה שחרבה.
בפולין כאילו אנחנו עוברים מעיר לעיר כזה?
נכון.
הבנתי.
ודרך אגב, במקום הזה גם תגלו אבן אחת, יוצא דופן, על שם איש. תנחשו מי האיש, על שמו יש אבן. הוא היחיד שהשם שלו מצוין.
נו, אוהים, הבית יתומים.
יפה!
שכחו את השם שלו.
רציתי להגיד יאנוש
קורצ'אק. טוב, יאנוש קורצ'אק, מעולים אתם.
האמת, רציתי לשאול אותך כזה, אבל... לא, בסוף לא שאלתי כזה. מי, אני לא זוכר אם הוא, כאילו, הוא יהודי, יאנוש קורצ'אק?
ברור.
אז כן, אז
אמרנו שהוא יהודי לגמרי.
אז ניצול שואה.
וגם אמרנו, לא ניצול, אל תשכח. הוא בעצם, כששלחו את הילדים שלו למוות...
אני יכול להגיד בעצמי, כי אני זוכר את הסיפור שלו עוד מיסודי, אהבתי. שהסכימו לו להישאר, גם ראיתי סרט על זה.
נכון.
רק בגלל שהיה לו בית יתומים מאוד מצליח.
לא, הציעו לו, מי שבעצם הציע לו להישאר זה שוטר פולני שזיהה אותו.
כן, זוכר, ראיתי סרט.
והוא היה בבית היתומים שלו לפני שהיה שואה, והוא פשוט זיהה אותו, והוא אמר, והוא הציע לו להציל אותו. אבל להציל אותו, להבריח אותו.
אבל הוא יהודי. איך כאילו הם פשוט נתנו לו? אה,
בגלל שהוא זכר אותו, הוא פשוט אמר, אני, זה כמו את הפסנתרן. נכון, אבל כי יאנוש קורצ'אק לא הסכים. יאנוש קורצ'אק אומר, זה עם הילדים שלי, אני הולך עד הסוף.
כן.
הוא אפילו אמר להם, נכון. הוא, לא, כשהוא הגיע לשם, ברור שהוא נרצח, אבל...
כן, אבל לא רצו אותו.
לא רצו.
ברכב.
נכון, לעלות על הרכבת, נכון.
הוא הרגע את הילדים ולא סיפר להם כלום.
נכון, לא רק הוא לא הרגע, הוא אפילו יצא בשירה. הוא אמר להם לשיר, והלביש אותם נורא יפה. כי אמר להם שנוסעים לעוד מסע. זה גם גדולה של בן אדם. תחשבי מה זה שהילדים שלו... שוב, ברור שהם עלו לרכבות ונתחסו, והתחיל להיות הצעקות שם, אז ברור שהם הבינו שזה לא בדיוק מסע חווייתי.
כן, ואני זוכר את הסיפור שלו טוב שלו.
כן, נכון, סיפור מטורף.
עם הרכב, זה הסרטון
של... לא, זה לא אמבולנס. נכון, את צודקת, באמבולנס הם עשו, שוב, קולנוע, אתם תלמידי קולנוע, נכון, שניכם?
כן.
קולנוע הרי אפשר לעשות המון משחקים על ה... קולנוע זה תחום בכלל מטורף, אז מה שהם עשו באמבולנס, בסרט אמבולנס, הם באמת השתמשו בהמון המון המון דברים של יאנוש קורצ'אק, אבל זה לא נכון. יאנוש קורצ'אק הלך לנסע ונרצח יחד עם כל הילדים שלו.
זה מה, זה סיפור גבורה מטורף.
כן, כן.
יש לך שאלה?
לא בתי, שאלה האמת.
אם כבר, מה המעשה של החסיד אומות עולם הכי כאילו...
מה שבאתי לשאול.
הכי משמעותי. לא הכי משמעותי, הכי שתפס לך את העין.
אז אני אגיד שמבחינתי אין הכי. כי תחשבו על עצמכם, אני שוב חוזרת לסיפור של סבא רבא של נאווה, כי הוא פשוט, זה הסיפור. זה מישהו שפונה אליכם גם היום, בזמן מצוקה, בזמן של... שמעמיד אתכם בסכנה, ולא רק שאתם לא, אתם יודעים שאתם בסכנה, סכנת חיים, אתם לא מכירים אותו. ובאותו רגע, מבחינתי הוא, לא סתם קוראים להם חסידי אומות עולם. זה 27, היום זה משתנה כל הזמן, כי כל פעם מגלים עוד סיפור, עוד סיפור, היום זה 27,000, אולי כבר 500, של אנשים שעשו סטופ בחיים שלהם, העמידו את כל ואת עצמם בסכנה, ויש חסידי אומות עולם שהם נרצחו, כי הם הצילו יהודים. והם אמרו, אני מציל אדם בזכותי אותו אדם. אין אחי. אז ברור שיש סיפורים כי עושים עליהם סרטים, או כי הם הצילו 30,000 יהודים, זה כאילו המון. אבל כמו שאומרים, חסיד אומות עולם זה מי שהציל נפש אחת. וגם לא בטוח הציל אותה, כי לפעמים הוא הציל, אבל אחר כך רצחו אותם ו...
אבל הוא כאילו ניסה.
יפה מאוד, בדיוק. זה המוטרפות. תחשבו מה זה. זה סכנת חיים. ותחשבו שיש לכם ילדים. תמיד שואלים אותי. זה נותן, אני לא גיבורה. אבל לי ברור שאם הייתי בת 17, הייתי מורדת, הייתי שוגעת. אם הייתי בת 22 או 24 עם ילדים, הייתי הולכת עם הילדים שלי בשקט, שלא יראו על פנים שלי שום סימן שאני מפחדת ממשהו. לא הייתי מורדת. אז שואלים, אני לא יודעת מה הייתי עושה, זה נראה לי אירוע שאף אחד לא היה רוצה לדעת מה הוא עושה. אבל תלוי גם בגיל, וגם ב... שוב, אם היית גוי, היית חסיד אומות עולם? אם יש לי 3 ילדים בבית ואני צריכה לסכן אותם? מישהו יכול לענות על זה? מצטערת, לא.
אבל זה... נגיד, הסיפור שהיה, שאת סיפרת לנו שהיה בשבילי, כי הוא... שתפסתי ממנו הרבה, קודם כל זה היה יאנוש קורצ'אק, ברור.
אבל יאנוש קורצ'אק הוא לא חסיד אומות עולם, הוא יהודי.
נכון. נכון? זה הצלה של יהודי. אני שכחתי את השם שלה, נראה לי קראו לה אנה.
זאת
אירנה סנדלר.
אירנה סנדלר, עם הסלים.
נכון.
והכלבים.
כל הכבוד.
וואו, זה היה סיפור על אישה כאילו חזקה, כאילו...
חזקה בטירוף, נכון.
לא מפחדת מאף אחד. באה, לוקחת את הילדים, שומרת עליהם, שם אותם במקום טוב יותר.
אז זה שאני ממליצה פה לכולם, למי שיש לו זמן, קוראים לסרט שעשו עליה, עשו הרי סרט על שינדלר, כולם מכירים, מאוד מפורסם, רשימת שינדלר, אוקיי? ואני מקווה שאנחנו נראה אותו ביחד בכיתה, והסרט שעשו עליה נקרא הלב האמיץ של אירנה סנדלר.
ברור שמגיע לה, באמת. היא חסידת אומנותות.
בטח, בטח, היא הציעה לדעתי 1,300 או 1,200 תינוקות. או ילדים קטנים.
וואו.
כיוונתי שגם בסוף התהליך שהיא כבר באמת כנראה השתגעה לגמרי, גם הציעה לילדים. בגיל תינוקות, היא הייתה מרדימה בסלים, היא הייתה שמה להם את העובד סוציאלית, והיא קיבלה עזרה קצת מהרפואה. אבל בסופו של דבר הבנתי שהיא גם הציעה לילדים, היא הייתה פשוט יוצאת איתם כאילו...
פשוט הייתה לוקחת אותם ויוצאת?
כן, לא דרך השערים הקונבנציונליים, פשוט גילתה מעברים בין הגטו, כי הגטו הרי גבלת בשכונות.
נכון.
אז גילתה מעברים דרך איזשהו משרד, בקיצור סיפור מטורף, כן, כן. מה? אני מקווה שנראה את הסרט גם עליה.
אז איך הם לא ברחו משם?
בסוף תפסו אותה, אורי, בסוף תפסו אותה, לא הרגו אותה, כי החברים שלה הצליחו להבריח אותה.
נכון. וואי, סיפור מטורף, כאילו. נכון.
כל התקופה היא מטורפת, גם עכשיו, לא?
ברור. אנחנו, העולם מטורף, העולם הזוי, אין. את יודעת גם, אני דיברתי על, אמרתי איזה משפט שאני כל פעם אומרת אותו בתוכניות. כי אני ממש כאילו מסתכלת על זה ואני אומרת, בוא נה, זה ממש נכון. אוקיי? יש את הדור, לא בקטע רע, אבל הוא דור דפוק, כי העולם פשוט דפק אותו. נגיד, השואה. העולם פשוט דפק אנשים. זה חד משמעית, כאילו... מה שקרה שם. ואז יש שתי ילדים שניצולי שואה, שהם ממש נדפקו מכל הסריטות שההורים שלהם קיבלו בשואה.
אז זה, תראי, מה שנותן לי היום תקווה, היום, בתקופה שהיא מאוד מאוד מורכבת, זה עם שורדי השואה, הם חלק ממקימי המדינה שלי, והם אחר כך גם השתלבו בהמון תחומים, וילדו ויצרו משפחות חדשות, כאילו הכל יכול להיות.
נכון.
בני האדם, יש להם כנראה כוחות, לא סתם יש את השיר הזה, עם של גיבורי על. עם היהודי, נכון, סובל, ובסופו של דבר אנחנו עם של גיבורי על. וכל אחד יש גיבור על. לפעמים הוא צנוע ושקד וענב, אבל אין על העם הזה. לא יעזור לאף אחד. שינסו לעשות מה שהם רוצים, כאילו הם יכולים לנסות. אבל אני מאוד מאמינה שבסופו של דבר זה רק אנחנו. ואם אנחנו נשמור על עצמנו, אז ננצח. אין לנו באמת, כאילו יש לנו אויבים חיצוניים, אבל האויב הכי מסוכן של עצמנו זה אנחנו.
חד משמעית.
ואם אנחנו נהיה מאוחדים, עובדה, כמה, תחשבו, כמה סיפורים, על כל פעם שניסו לרצוח אותנו, כמעט עושים חגיגות, נכון? Mm-hmm. כאילו פרעה עושים לנו פסח, איך קוראים לו אחשוורוש עושים לנו פורים, כאילו חוץ מהשואה שלא עושים חגיגה, אבל בסדר. אבל תחשבו.
עצמאות.
נכון.
עצמאות.
בול. עצמאות. יום העצמאות. מה זה בעצם? ניסו להרוג אותנו 5 מדינות ערביות תוקפות מדינה, נכון, אני אומרת, קילו וחצי, רק נולדה, ומנצחת 5 מדינות. איך זה יכול להיות?
את יודעת שאני גם מאמינה בזה?
ששת הימים.
ששת הימים זה לא חוכמה, כי אנחנו התחלנו.
אנחנו התחלנו.
כן, אימו, ואז אמרנו להם, אוקיי, איימתם, בואו נראה לכם.
ואז לקחננו חצי מירדן, ירדן, לא ירדן, מצרים.
נכון, מצרים.
שכחתי מי נמצא, וואו.
לא, לא, בסדר, היא צודקת, גם ירדן, האזור של יהודה ושומרון, כאילו, שהיום אצלנו.
מלא, לקחנו מלא, ועכשיו החזרנו בשביל שלום וכל זה.
לא, זה רק את סיני, כן.
אבל כאילו סיני עדיין
אפשר. חכי, אז יש לך עוד ללמוד, יש לך עוד סמסטר שלם.
אני מחכה לזה, באמת.
ברגע שאמרתי לכם, תסתיימו הבחינות החיצוניות גם. במתמטיקה יש לכם, יש לכם בלשון. נכון?
הרבה, הרבה מדי.
אז אחרי זה יהיה לי כזה עונג לקבל אתכם לכמה שעות.
אנחנו נשמח, את יודעת.
גם אני.
גם אנחנו שמחים שאתה מביאה לנו אוכל, אם אני אהיה כנה.
אולי זה גם שריטה של השואה. דרך אגב, זה גם הרי שאני השתניתי, כי פעם בשיעורים של השואה לא היה, או בחיים לא הייתי מביאה, בתקופה שהיינו לומדים על הגטאות וזה, לא הייתי יכולה לראות ילד אוכל כשאני מדברת על שואה. היום? אני אומרת, מה, זה ילדים. ילדים הם ילדים הם ילדים. אז גם אני משתנה. אולי מתבגרת, לא יודעת איך קוראים לזה.
טוב, מרים. רצינו להגיד לך תודה שהגעת.
איזה מקסימים.
ויש שיר שהיית רוצה לשים לסיום?
נדמה לי ששלחתי לכם איזה שניים. יש שיר שנקרא אימפריות נופלות, או לחילופין, לא זוכרת מה השני, שעם שיר יותר תקווה. אבל כן, אימפריות נופלות זה... כשלומדים היסטוריה, אז הכל מתגמד מבסביב.
טוב, תודה מרים.
בשמחה, תודה לכם.
אתם מאזינים לרדיו על הגל. כפר הנוער הדס הנעורים.